במסכת ימי תשובה, זמן לתשובה, זמן מיוחד לתשובה, נדבר קצת על ענייני תשובה. התחלנו עכשיו ממש את שנת השמיטה. שנת השמיטה יש בה הרבה טעמים והרבה יסודות. אני רוצה לדבר על שתי נקודות שקשורות לנושא של תשובה, שקשורות לשנת השמיטה. אולי באופן עקיף, אבל בכל אופן כדאי לדבר עליהם. נקודה אחת, התורה אומרת, והשביעית תשמטנה ונטשתה. אני מבקש סליחה מאלה שהיו אצלי בדרשה של שבת תשובה. יש סיפור על רב אחד שנתן דרשה בבית כנסת אחד בליל שבת, ובשבת בבוקר היה בבית כנסת אחר והתכונן לתת את אותה דרשה, אבל הוא ראה שהגיע פתאום איזה יהודי מהבית כנסת הראשון, אז היה לו לא נעים, אז הוא אמר דרשה אחרת. ואז בא אליו היהודי הזה, בסוף הוא אמר לו, תשמע, כל כך נהניתי אתמול מהדרשה שלך, רציתי לשמוע אותה עוד פעם, ידעתי שאתה תגיד את זה עוד פעם, באתי פה והתאכזבתי. בכל אופן, השביעית תשמטנה ונטשתה. מה זה תשמטנה? תשמטנה פירוש הדבר לעזוב. זה הפשט של הפסוק, לעזוב. מה עוזבים? הפשט, עוזבים את הפירות וכו'. אבל באמת, מה התורה באה ללמד אותנו? הרי אנחנו כולנו פה עירונים שאין לנו הרבה פירות, אנחנו לא עוזבים כל כך הרבה דברים. התורה אומרת לנו להרפות קצת. אדם, בנוהג שבעולם, אדם מחזיק את כל מה שיש לו קפוץ ליד החזה שלו. במדרש כתוב שהתינוק נולד עם אגרוף קמוץ. זה העניין של בן אדם, לקמוץ, להחזיק מה שיש לו, מה שהוא רק יכול. כשאדם נפטר, אז הידיים שלו נפתחות. באה התורה ואומרת לנו, תשמע, תעזוב, תשחרר קצת, תרפה. בשנת השמיטה תרפה מהשדה שלך, תרפה מהפירות שלך. צריך להבין שמצוות השמיטה זה מצווה קשה, יותר קשה מצדקה. בצדקה האדם לא כל כך מרפה. יש לו כסף, הוא נותן את הכסף שלו למי שהוא רוצה. הוא מחליט למי לתת, כמה לתת, איך לתת. וכמובן שזה שנותנים לו, העני שמקבל ממנו אומר לו תודה, ועושה לו מי שברך, ואולי כותבים את השם שלו בבית הכנסת, בארון הקודש. בשביעית הוא לא נותן כלום, הוא עוזב, הוא משחרר, וכולם באים ולוקחים, והוא שווה לכולם. אז זה דבר שאנחנו צריכים קצת להרפות. אז מה זה להרפות? אז זה קודם כל מהדברים החומרניים שלנו. כל אחד בנושא הכספי שלו, בכבוד שלו, יש הרבה מה להרפות. ככל שאנשים יותר מתבגרים, יש להם יותר מה להרפות. אתם צעירים, אין לכם עוד כל כך הרבה, הידיים שלכם עוד קטנות, אתם לא הצלחתם לקמוץ כל כך הרבה. כשמתבגרים, קומצים וקומצים וקומצים, וצריך קצת לפתוח את הקימוץ הזה. עכשיו, חלק מהנושא של הקמיצה זה הנושא של ההרגלים שלנו. כולנו יש לנו הרגלים, הרגלים טובים והרגלים פחות טובים. ועם ההרגלים האלה אנחנו חיים לאורך הזמן, וקשה לנו להשתחרר מהם. שנת השמיטה וגם עשרת ימי תשובה זה הזמן להשתחרר מהרגלים ולחפש דברים חדשים. יש הרגלים שהם הרגלים שאולי הם בסדר, אבל ברגע שאדם משועבד להם והוא כבר לא מסוגל לצאת מהם, אז זה בעיה. יש סיפור בספר לב השמיים של רב שלמה קרליבך, אמנם הוא מבין אותו קצת שונה, אבל אני אגיד אותו בקצרה. כמובן זה מוישה לשואב מים, זה תמיד צריך להיות מוישה לשואב מים, כן? בכל אופן, הוא היה מגיע כל שנה אל החוזה מלובלין בערב ראש השנה. הוא מספר שם שהוא היה אדם עני מאוד ולא היה לו כסף וכו'. היה לו, מה היה הדבר שלו? כל השנה הוא חוסך פרוטה לפרוטה, מגיע בערב ראש השנה. האדם הזה שנמצא במקום הנמוך ביותר, מחוטב את שכה עד שוב ממך, מגיע פעם אחת בשנה, בחוזה היה מקבל אותו בשמחה גדולה, בכבוד, מחבק אותו וכו'. כל השנה הוא מצפה לזה, והנה הגיע והוא מגיע לשם וכו'. וכשהוא נכנס אל הקודש פנימה, אז הוא רואה שהחוזר מסתכל עליו ככה בעין עקומה, ולפני שהוא מספיק להגיד מה שהוא אומר לו, מוישה, תלך הביתה, לא רוצה, אני לא רוצה אותך כאן. לא מספיק לשאול מה קרה, מה היה, מה רוצה. אין ברירה, לא מתווכחים עם החוזר מלובלין. בכל אופן, פעם לא היו מתווכחים עם החוזר מלובלין, אולי היום היו מתווכחים איתו. בכל אופן, הוא חוזר, מתחיל לחזור חזרה, הוא מגיע לאיזה פונדק, כל הזמן הוא מתחיל לחשוב מה עשיתי כל השנה, איזה חשבון נפש וכו' וכו'. והוא מגיע לאיזה אכסניה, ושם יש כל החסידים שהם בדרך לחוזה. הוא מגיע לחוזה למלובלין ערב ראש השנה, הם מגיעים לפני ראש השנה ממש, וכמובן הם כולם בשמחה, רוקדים וזה, לוקחים אותו גם לריקוד, ואז הוא גם לאט לאט מתאושש, והוא גם מגיע לריקוד ושמחה וכו'. ואחרי כן הם צריכים להמשיך, הם רוצים להמשיך הלאה, והוא נשאר שם. אז הם אומרים לו, מה פתאום, בוא איתנו, כן? אל תהיה טיפש. אז מה אם הרבי אמר לך? יש כלל, כל מה שאומר לך בא לבית עשה חוץ מצא, כן? אז בוא איתנו. טוב, הם הולכים, הוא הולך איתם וכו' וכו'. הוא מאוד מפחד מהרגע הזה שמה יקרה כשהוא יגיע לחוזה מלובלין, אבל החוזה מלובלין מקבל אותו מאוד בשמחה. ופה הרב שליימה מושך את הסיפור הזה לכיוון שיש פה כמה החברה יכולה לתת כוח לבן אדם, כן? וזה דבר נכון, כן? אדם שהוא נמצא בשפל המדרגה והוא בדיכאון ושום דבר לא הולך לו, אם החברה מסביבו מעודדת אותו ותומכת בו, הוא יכול להגיע למקומות חדשים. אבל אני חושב שיש פה עוד סיפור. המוישלה הזה, היידישקייט שלו מתבטאת בזה שהוא מגיע לחוזה מלובלין. ברגע שהחוזה לא מקבל אותו, כל העולם הרוחני שלו התמוטט. הכל היה תלוי בזה. והחוזה מלובלין רוצה שהבן אדם הזה לא יהיה תלוי בפגישה אחת פעמית איתו, שהוא יהיה תלוי רק בקדוש ברוך הוא. אז הוא זורק אותו, והזריקה היא, וזה גם מה שאני חושב עומק העניין של כל מה שאומר לך הקדוש ברוך הוא עשה חוץ בעל הבית חוץ מצא. לפעמים הקדוש ברוך הוא זורק אותנו בשביל שהוא רוצה שאנחנו באמת נצא מהתפיסות ומהמקובעות שלנו הקודמות, ונתחיל להתחיל בדברים חדשים. ואנחנו חושבים מה הקדוש ברוך הוא רוצה, וכנראה הוא לא רוצה אותנו וזה, ועד רבה, זה חלק מהעניין הזה. אז זה דבר אחד שמאוד חשוב בנושא הזה של ההרגלים, שנת השמיטה, עשרת ימי תשובה. בכלל אני רוצה קצת לדבר על נושא של תשובה. היה לי לפני שבוע, עשיתי איזה פעילות לבני הנוער בנוף הילון, והבאתי להם פתקים כאלה, כל מיני פתקים. אחד היה כתוב יאו, אמרתי להם, אנחנו עכשיו 40 יום עוסקים בתשובה, זה דבר מביל, כן? יותר מ10% מהשנה, זה העניין של תשובה. אמרתי להם, מה אתם מרגישים ב-40 ימים האלה? אז הבאתי כל מיני פתקים, יאוש, תסכול, כעס, רצון, התמרמרות, שמחה, תקווה. רובם בחרו, חבר'ה צעירים, את הייאוש והתסכול וכו'. למה? מאוד פשוט. וככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו צריכים לשאול את השאלה הזאת יותר חזק. הרי כשאנחנו צעירים, אנחנו חושבים, אני אקבל עליי כל מיני קבלות, עוד מעט יהיה ערב יום כיפור, יהיה פה על הבימה, כל האלה של הפתקים האלה של של השם ובגדו, ויהיה כתוב שם, אני מקבל עליי לברך את כל הברכות השנה הבאה בכוונה, וברכת המזון תמיד בכוונה, ולא להתבטל אפילו בחוץ לסדרים, דברים עצומים. וכל הצעירים פה יגידו את זה בכוונה עצומה והתכוונו לזה, והמבוגרים יודעים שאין מה להגיד את זה, כי חבל להגיד את זה. הברכות לבטלה אולי לא יהיו, אבל לא יכוונו, לא כולנו נכוון במשך השנה בכל הברכות. אני חושב שאת הסיפור הזה כבר סיפרתי על הרב, על רב שולם משוודרון, כן? שסיפר שהוא היה, המבטיקים מכירים אותו, רב שולם משבדרום, סיפר שפעם אחת הוא טייל בשוק מחנה יהודה ובדק פירות וירקות, זה היה כנראה לא בשנת שמיטה, הוא חיפש שם פירות וירקות, הלוך, הפרסקים שזיפים, ופתאום הוא מרגיש שמישהו דופק לו על החזה. אז הוא מסתכל מה קורה, מי דופק לו על החזה? ואז הוא אומר, פתאום הוא מרגיש, הוא אומר, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו. זה, אז אם רב שולם משבדרון יכול לומר את זה על עצמו, אז גם אנחנו יכולים להגיד את זה. זאת אומרת, כל שנה אנחנו באים עם תקוות ורצונות מאוד חשובים, ואנחנו בסוף השנה בודקים את עצמנו ואומרים, מה קרה? איפה זה היה? איפה זה נעלם? כמו הילד הקטן שמגיע כל שנה מחדש לכיתה ואומר, השנה אני אתחיל מחדש, אני אקשיב למורה בכל השיעורים, אני לא אפריע, אני אעשה שיעורי בית, יהיה לי מחברת מסודרת, ואחרי שבועיים המחברת שלו נראית בדיוק כמו בשנה שעברה, כולל האוזני חמור וכולל והציורים שהוא קצה ושהוא צייר את המורה וכו'. אז כשהוא גדול הוא כבר לא אומר את זה, כי הוא יודע שזה, והיה לו רצון טוב. זה לא הכתב והשום רבותיי, כי בזמן שהוא אמר את זה, הוא באמת רצה את זה. אבל עכשיו מה הוא יעשה עם זה? זה שאלה מאוד חשובה, ואם אנחנו לא מרמים את עצמנו, אנחנו חייבים לשאול את השאלה הזאת, ושאלה מה התשובה שאנחנו נותנים. אז אני רוצה לומר שני דברים. אחד, מספר משיבת נפש. כל אלה שלא היו השנה באומן, יכולים לצאת ידי חובה בלימוד הקטע הזה, ונחשב להם כאילו היו באומן. כן? בספר משיבת נפש אומר שזה הצת יצר הרע. מה זה הצת יצר הרע? היצר הרע הוא משול לנחש. כן? מה זה עושה הנחש? הנחש מקיש אותנו בעקב. העקב זה המקום הנמוך באדם. בסדר, מה קרה? יישאר הערס קצת בעקב. הבעיה היא שהערס מפעפע. כן? הוא עובר לכל חלקי הגוף והוא זז ממקום למקום. אתה שומע? לך אני אומר. אפילו אם זה לא איסור שמן, זה מפעפע. כן? זה רק לאלה שלומדים איסור ויתר, אמרתי. בכל אופן, הערס הוא מפעפע בכל הגוף. זה העיקרון של הנחש. אז אומר, אומר, אומר הרב נחמן ככה, בהתחלה היצר הרע, מה הוא אומר לך? הוא אומר לך, זה הדברים שכולנו מכירים. הוא אומר, לא נורא, מה חשוב? זה דברים פשוטים. זה לא צריך את רב נחמן בשביל זה. אבל אחר כך, כשהוא כבר אדם רוצה לחזור, אז מה אומר לנו היצר הרע? הוא מחליש דעתו, הוא מכניס בליבו שכבר נסתלק השם יתברך ממנו, והוא רחוק כל כך. עד שכבר אי אפשר לו לשוב. מה אומר יצר הרע? אומר יצר הרע, אומר, שמה, אתה חושב שאתה מעניין בכלל את הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה אותך, אתה הרי בתוך הזבל שלך. אין לך מה לחזור. זה א', ב', אין לך סיכוי לחזור. גם אם תחזור, הרי מחר תיפול עוד פעם. לא חשוב, כל אחד עם הנפילה שלו. אחד נופל שהוא לא כיוון בברכו, בברכה המצאת בקריאת שמה, ואחד שהוא לא... שהוא נפל באינטרנט, זה לא משנה עכשיו, זה לא, כל אחד עם היצר הרע שלו, כן? כל אחד עם היצר הרע שלו, וזה העצה של היצר הרע, כן? ואז הוא אומר, אין לך סיכוי, אל תתחיל בכלל, חבל, ואז אדם. ואם כבר, אז נלך הלאה. אכול ושתו ממילא אתה כבר עבוד, אז כבר אין סיכוי. זה הצעת יצר הרע, ובאמת זה להפך. כי מלכותו בכל משלה, אמרנו את זה, מה זה מלכותו בכל משלה? לא מלכותו בכל משלה, אומר הרב נחמן, שמלכותו בכל זה כמו שהבנו עד אתמול בתפילה, שבכל הכוונה היא גם בעולמות הגדולים וגם בעולמות הקטנים, בכל הכוונה היא בעשר קיטרין מסעבותה, כלומר במקומות הטומאה, במקום הכי טמא, גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא, השוכן איתם בתוך טומאותם. כן? ועוד הוא מביא את הפסוק, כן? אם עסק שמיים שמעת והציע שאול הנקה, או כי השם הוא האלוקים בשמיים מעל ועל הארץ מתחת. אפילו כשאתה נמצא מתחת, כן? מתחת לאדמה, גם הקדוש ברוך הוא נמצא איתך, וזה עיקר התשובה. אז זה דבר אחד שצריך לדעת אותו. הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאף אחד, הוא נמצא איתנו בכל מקום שאנחנו נמצאים. זה דבר אחד. אבל הדבר השני שלא פחות חשוב, זה מבעל התניא, אני אביא את זה, וזה מופיע גם בספרים אחרים. בעל התניא הרי ידוע מבסס את ספרו על זה שיש צדיקים ויש בינונים, יש רשעים. בינוני של בעל התניא זה אנחנו. כל האנשים פה נדמה, אולי יש מישהו שהוא לא כזה, אולי ראש הישיבה או משהו, אבל בכל אופן, רוב בינונים. מה הגמרא אומרת? רבא אומר, כגון אנא. מה זה בינוני? כגון אנא. רבא. רבא אומר על עצמו שהוא בינוני. מה זה בינוני? לפי בעל התניא זה חשבון אחר מהבינוני והצדיק שאנחנו מכירים. בינוני זה אדם שיש לו יצר הרע, והוא נלחם בו, ויכול להיות שהוא מנצח אותו תמיד, אבל הוא כל הזמן נמצא איתו במלחמה. לעומת הצדיק, הצדיק זה אחד שכבר הסתלק ממנו יצר הרע, הוא כבר בעולמות העליונים. זה אנשים יחידים. בכל דור יש כמה כאלה, בודדים, אבל רוב האנשים הם נולדו בינוניים וימותו בינוניים, בינוניים של בעל התניא. אז יגיד האדם, מה כל העניין הזה? זה התשובה. התשובה היא שאתה נבראת כל ימיו במלחמה זו, כי לכך נברא, וזאת עבודתו, לאיקפיה, לסיטרה אחרא תמיד. התפקיד שלנו בעולם זה לכפות, דיינו, לנצח ולהילחם עם היצר הרע, תמיד. אדם אומר, הרי אני נולדתי עם מידת הכעס, למשל, ואני, כמה שאני מתמודד ומשתדל, תמיד נשארת לי מידת הכעס. אני פעם מתגבר. על מה זה מתגבר, על מידת הכעס? אז כשמישהו מרגיז אותי, אני לא צועק עליו, אני לא נוקם בו, אני לא מזכיר לו את זה. אבל זה לא שאני ממש התבטא לי המידת הכעס. בתוך הבטן שלי אני כועס, רק מה אני מצליח לשתות על עצמי. אבל מתי אני אגיע למצב שאני כבר יהיה בכלל במידת הכעס, שאני יהיה באיזה מדרגה של מישהו שלא כועס? התשובה היא, אף פעם לא תגיע לזה. יכול להיות שאף פעם, אלא אם תקבל מתנה מהקדוש ברוך הוא, והוא ייקח ממך את המידה הזאת. אתה נולדת עם מידת הכעס, והתפקיד שלך בעולם זה להתמודד עם מידת הכעס. יהודי אחר אין לו מידת הכעס, יש לו תפקידים אחרים. זה התפקיד שלך. אתה לא צריך להתייאש מזה שאתה כל הזמן מתמודד עד 120, כן? שכשיבואו לקבור אותך גם תתרגז על הקברן, כן? עד אז לא תתגבר, כי זה המידה שלך, כן? וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ועל זה אומר הפסוק, כך הוא אומר, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי. מה זה מטעמים? שני מטעמים. יש מטעמים מתוקים, ויש מטעמים חריפים וחמוצים. אז החריפים וחמוצים, הכוונה היא, לפי בעל התניא, כאלה שהם לא ראויים לאכילה, אבל מטבלים אותם היטב, ואז הם נעשים מעדנים. כן? כל פועל השם למענהו. לכן כתוב שאיוב אומר, ברת הצדיקים, ברת הרשעים. מה זה ברת הרשעים? הרי הבחירה היא חופשית, אין כזה דבר ברת הרשעים. ברת הרשעים, הכוונה היא ברת האנשים שיש להם יצר הרע. אז רבותיי, צריך להבין את זה. זה שהאדם נכשל, והוא נכשל כל פעם, וזה הרי הבעיה העיקרית שלנו. הרי מה הבעיה העיקרית של כולנו כמעט? שאנחנו תמיד נכשלים באותם דברים. אם יש לנו דבר שאנחנו נכשלנו פה פעם אחת, מישהו פעם אחת גנב, לא יודע, היה לו מקרה, הוא גנב, זה לא המידה שלו גניבה, הוא יכול על זה לחזור בתשובה בקלות, הוא לא יגנוב יותר עד סוף החיים שלו. אבל אם המידה שלו היא מידה של כעס או חמדנות או קנאה או תאווה וכו', כל המידות האלה, זה לא מתגברים בבת אחת, זה לוקח שנים, ולפעמים זה לכל החיים. אבל צריך לדעת שזה התפקיד שלנו. ברגע שהאדם יודע שזה התפקיד, אז הוא יבין שזה המצב, ככה זה. זה לא דבר שניתן לפתרון, וזה העבודה שלו. כמובן, עכשיו יש עוד דבר, וזה מופיע הרבה בספרים אחרים, ספר צדקת הצדיק, בספרים של רצון, שהעיקר זה העניין של הרצון, כן? השאלה היא, איפה אתה הרצון שלך נמצא? אם הרצון שלך במקום טוב, אז זה שאתה נופל זה דבר שצריך תיקון, אבל אתה בכיוון הנכון. עכשיו צריך מאוד להיזהר עם הרב צודק הזה, בשביל לא כי אדם יגיד, יש לי רצונות טובים, אז בסדר, אני לא כל כך בפועל, אני לא כל כך טוב, אבל אני, הרצון שלי טוב. אז כמובן שצריך למצוא את שביל הזהב בזה. אבל העיקרון הוא פשוט. אם אדם רוצה דברים חשובים, והוא כל הזמן מתמודד, זה הדבר הטוב שלו, זה העבודה שלו בעולם הזה, והוא אף פעם לא יהיה צדיק, הוא אף פעם לא יהיה רב אריה לוין, והוא לא יהיה אף פעם הרב קוק, וזהו, זה העניין שלו. אז אני חושב שזה דבר שצריך לזכור אותו, ואיתו אפשר לעבוד, ועם שני הדברים האלה, אני רוצה לסיים שני הדברים. הנושא האחד זה לחפש איך אנחנו עוזבים את ההרגלים שלנו. גם ההרגלים, כל הדברים, כל אחד קיבל את ההרגלים שלו מהבית שלו, מהמשפחה שלו, כל דבר נבדוק מחדש. שום דבר לא לקבל כמובן מאליו. לא מובן מאליו, לא מה שההורים שלך עשו, זה לא חייב להיות. מי אמר שזה ככה צריך לעשות דווקא? או ככה, או ככה. לבדוק מההתחלה ולנסות להגיע לתובנות חדשות, כל אחד לפי עניינו. והדבר השני זה לא להתייאש מהתשובה. א', מה שאומר רב נחמן, לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו גם כשאנחנו נפולים, והמחשבה שהקדוש ברוך הוא לא מתעניין בנו וכבר לא אכפת לו מאיתנו, זה מחשבה של היצר הרע, ואת המחשבה הזאת צריך לסלק. ודבר שני, לא להתייאש מפני העבודה הממושכת הזאת. אומרים שזו עבודה סיזיפית, אבל אתם יודעים מה ההבדל בין עבודה סיזיפית ועבודה שלנו? העבודה סיזיפית זה מה זה? זה אחד כזה שביוונים יש להם כזה אגדה שהוא צריך כל הזמן, הוא קיבל עונש, להעלות איזה אבן כל הזמן לראש ההר. הוא מעלה ומעלה ומעלה, וברגע שהוא לפני, שנייה לפני כן, האבן נופלת. אז באמת הוא לא עושה שום דבר. הוא גם טיפש כנראה, אולי, לא יודע אם טיפש, אין לו ברירה. בכל אופן, לא יוצא מזה שום דבר. זה עבודה שלא מביאה שום תועלת. אבל בעבודה שלנו, עצם המאמץ והרצון, זה עצמו התיקון, זה עצמו מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה שאתה מתאמץ, גם אם לא הצלחת, עשית נחת רוח לקדוש ברוך הוא, עשית לו מתמים. ובוודאי שאם הצלחת פעם אחת, אז כבר הרווחת משהו, וזה נותן בך כבר תיקון כלשהו לקראת הפעמים הבאות, והעיקר לא להתייאש כלל. בעולם הזה לא מתייאשים כלל. שנה טובה.